טוב, ובכן רבותי היקרים, המשך לימודנו המרתק בספר בראשית, בפרק למד ב', פסוק ה'. ויצב אותם לאמור. ויצב אותם לאמור. כה תאמרון, לא תאמרון אלא תאמרון, כי השבה שתחת המם היא שבה נע, נע, נכון? אתה רואה, כי הרי לפני כן זה חולם. חולם זה תנועה גדולה. אז אחרי תנועה גדולה, השבה נע. לכן, כה תאמרון. לאדוני, ותצטטי לה, יש אפילו געיה, או מתג מתחת לתו, זאת אומרת שיש קצת הפסקה. כותו מירון, לאדוני, לעשיו. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואחר עד עתה. ויהי לי שור, וחמור, צאן, ועבד, ושפחה. וישלחה להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך אל עשיו. וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן, ואת הבקר, והגמלים, לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה נשאר לפלטה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם, ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אליי, שוב לארצך ונולדתך ויטיב עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו בן יבוא ויקני, הם הלבנים, ואתה אמרת היטב ויטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. יש פה תגובה מאוד מאוד משונה של יעקב. הוא אומר, מה קרה? הוא שומע שעשיו מגיע והוא מתיירא. מה לא בדיוק? כתוב העירה.
כן, אבל בגלל שהוא שומע, לא בגלל שעשיו, בגלל ש400 איש באים איתו.
כן, אז הוא יירא מ400 איש שבאים איתו. אבל הוא יירא. זו תגובה טבעית, אתה אומר. טבעית. אבל יש פה משהו לא מובן בכלל בתגובה הטבעית הזאת.
אז הוא שלח לקרוא לו.
שלח לקרוא לו.
זה מה הוא הכניס את עצמו למצב
מסוכן? זה דיברנו לפני יומיים. שאלנו, מדוע הוא בכלל שלח לקרוא לו? הסברנו שהוא צריך לבקש ממנו רשות.
אדם הוא מפחד אחרי
זה. זהו, ממה הוא מפחד בכלל? הוא אומר, הוא מפחד להיהרג, כן? 400 איש. אז כנראה שגם השליחים אמרו, תשמע, עשיו הוא לא במצב של סימפתיה כלפיך. כן, לכן אומרים, באנו אל אחיך, אל עשיו, שעדיין נשאר כמו שהיה. אבל השאלה היא למה הוא ירא. אתם אומרים זו תגובה טבעית. מי אמר זו תגובה טבעית? אתה. כן, אבל אצל יעקב אבינו לא אמורה להיות תגובה טבעית מסיבה פשוטה. משום מה שנאמר בפרק כ"ח. בפסוק תדבב. בפרק כ"ח פסוק תדבב נאמר, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב שלא יקרה לו כלום. ברגע שיש לו הבטחה כזאת, אז לא צריך להיות שום פחד, גם לא התגובה הטבעית. מובן? למה זה לא מדויק?
גם אצל שאול, גם אצל שמואל, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו, שמואל גם פוחד. זאת אומרת, שני מסלולים, יש מסלול אחד,
זאת אומרת שאתה מוסיף קושייה שנייה. איך שמואל פחד?
אבל
אני שואל למה? זה מה שלכאורה לא מובן פה. אגב, לגבי שמואל זה לא אותו דבר. אצל שמואל לא הובטח לו שלא יקרה לו כלום. לגבי יעקב, הובטח לו במפורש. כן. קטונתי מכל החסדים. אז זה לא משנה, כי אתה הרי הבטחת.
אבל הוא אומר שאולי כל הדברים יקרמו, זה מה שהוא הבטיח. אולי זה תם אחרי.
למה? הוא עוד לא חזר הביתה.
לא, אין לו.
הרי הובטח, לא. הובטח לו שעד שהוא חוזר הביתה, לא קורה לו כלום. הוא לא חזר הביתה, זה לא הגיע ליצחק אביב.
זה הבטחה לא קורה ליעקב עצמו, אבל לא למשפחה שלו. וכאן הוא הובטח למשפחה ולרכוש.
אני מבין, אבל קשה להניח את זה. אני אגיד לך למה. כי כשהוא אומר אני, הוא מתכוון לכל משפחתו מן הסתם. כן. אני אגיד לכם פשוט מאוד. הגמרא שואלת את זה כבר. הגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיק ח', עמוד ב', בשורות הצרות. היא שואלת את זה. נכון? זה רבי יעקב ברידי, רמה, כמו המקשה, כתיב, והנך אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב, ויירא יעקב מאוד, וייצר. מה? למה הוא מתיירא? אם הוא יודע שיש לו שמירה, ולא יקרה לו כלום. אבל התגובה הטבעית... היא צריכה להיות נשלטת על ידי השכל. גם אם נגיד היא קיימת לרגע, היא לא צריכה אחר כך להצדיק איזושהי תפילה והערכות לקראת המפגש. לכאורה הוא כבר יודע. טוב, בסדר, אני מפחד, אבל סך הכל כזה שהוא הבטיח.
אבל
ההבטחה לא באה בעקבות הירא מעשיו, אלא הוא קודם כל קיבל את ההבטחה בפרק כ"ח, ורק אחרי זה ירא מעשיו. לא, אני רואה, הרי בפרק כ"ח, לפי זיכרוני, נמצא חמישה פרקים לפני פרק למד ב'. אז בינתיים קרה משהו. כן.
אם אנחנו חושבים על פרק כ"ח, כתוב שהשם יחזיר אותו לאדמה שלו.
נכון.
ולא יעזור אותו. אולי יעקב בטעות חשב עד שהוא יחזור לאדמה, הוא לא יעזור אותו. עכשיו שהוא כן חוזר.
אבל זה מסביר לך שגם כן הוא לא חזר. הוא לא חזר לבית אל.
כן, אבל הוא כותב פה אפילו, אני
עזרתי
את הארץ הזאת עם
מקל בידי,
עכשיו
הוא חושב שהארץ זה היבוק? לא, הוא עוד לא הגיע לארץ בכלל, הוא לא הגיע אל בית אל. כן, מה אתה אומר?
אולי אפשר להגיד שיעקב אבינו עצמו ידע שהוא יקרה כלום, שיהיה בסדר, אבל מה ידע אותנו שלא סומכים עלינו.
אז הוא פחד כדי ללמד אותנו. הוא אומר, אני רוצה ללמד את בני בניי שלא סומכים על הנס, אז אני אפחד. שכנע.
דבר שני, אין לי גם מוכר בתואר, אולי...
באמת. אז אומרת, אחרי שהוא חזר לארץ, הבטיחו לו שכשהוא יוצא לחוץ לארץ הוא יקרה כלום. באמת, באמת. הפרק שם, זה החלום שלו, עם הסולם, שהוא יוצא לחוץ לארץ, באמת. כן. סליחה, אני לא... אל תיקח את זה אישית, אני פשוט. מה זה?
לא יחשש של עשר יש איזושהי זכויות שבגללו...
אתה אומר שיש לו זכויות לעשיו, זה מעניין. באמת יש כאלה שאמרו את זה, שלעשיו יש זכויות. אבל איזה זכויות יכולות להיות לעשיו? זהו, אומרים כיבוד אב ואם, אבל זה פשוט לא נכון. ואני אגיד לכם למה. אני יודע שאומרים את זה, ואני אסביר לכם למה זה לא נכון. זה לא נכון בגלל שיציאתו של יעקב לחוץ לארץ הייתה במצוות אביו ואמו. כלומר, כל היציאה הזאת היא כיבוד אב ואם אחד גדול. דבר נוסף, הרי דווקא כל הזכויות שיש לעשיו נלקחו בחשבון בהבטחה, כי לא אעזובך. מה? אז הגמרא, כן? מה? יפה. אז אתה בעצם אומר את מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב'. הגמרא דוחה את כל מה שאמרתם ואומרת את מה שאתה אומר, שהיה מתיירא שמה יגרום החטא. זה דבר תמוע מאוד, צריך להבין את הנקודה הזאת. זהו. קודם כל, מה זה שמה יגרום אחר? אז זה כאילו אומר, יש הבטחות, אבל באופן מובלע, מונח שזה אם אתה אותו אחד שהבטיחו לו. אבל אם חטאת, אתה כבר לא אותו אחד. ולכן, שמה יגרום אחר? יכול להיות. השאלה היא, על איזה חטא מדובר? כלומר, יש כנראה איזשהו חטא ספציפי, שיעקב ירא ממנו. מהו החטא? שלא היה בארץ ישראל. תסביר עכשיו למה זה לא נכון מה שאמרת. כי הרי זה בשעה שהוא יוצא לחוץ לארץ שנותנים לו את ההבטחה הזאת. נכון? הרי, אני לא מבין, אני יש קטן עברית. כן? מה כתוב אני להבין. עכשיו, מה שכתוב בתורה זה שבשעה שהוא יוצא לחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא. אז אל תגיד לי בי שהוא יצא לחוץ לארץ, הוא מתיירא.
הזמן שואש.
הזמן? אני אגיד לך מוזיקושיה. תסתכלו עוד פעם בפסוק ה'. ויצב אותם למור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, מלבן גרתי. מה אומר רש"י? תרי"ג מצוות שאמרתי, נכון? רש"י אומר תרי"ג מצוות, כולל שתי אחיות. אז מה אומר רש"י? אם יש לי תרי"ג מצוות, סימן שאין לי חטא. תיקחו ברצינות את דברי רש"י. כלומר, צריך להבין למה זה פשט, למה רש"י אומר שזה פשט, נכון? זה דרש. לא רוצה להגיד, עם לבן, אתה יודע מי זה לבן, בכל זאת גרתי שם. אז אני סופר חזק, יש לי עליונות מוסרית עליך.
יכול להיות
שהחטא
בא אחרי שהוא עזב את לבן.
אחרי שעזב את לבן. מתי הוא עזב אותו? יום לפני. הרי השם הזה אחרי יגר סעדותה, הוא נוסע למחניים. זהו.
יום
מספיק. יום מספיק כדי לחטוא, זה נכון.
שבוע.
אולי שבוע. אז אתם אומרים שהוא מפחד מהחטא בשבוע. לכאורה אין חטא, כיוון שהוא אומר תרי"ג מצוות שאמרתי. אז זה ברור שאין חטא ליעקב. אז למה הוא מתיירא שמה יגרום אחר? אז תראו את ההמשך של הפסוק. ויחר עד עתה. כלומר, אף על פי שתרי"ג מצוות שמרתי, אבל התעכבתי. מובן? למה הוא התעכב? למה תגיד? היית בשיעור אתמול? שלשום? אבל שלשום לא היית. בשיעור הקודם בראשית היית?
כן.
נו, אז תגיד אתה. למה הוא התעכב? הסימן שלא... דיברנו על זה כל השיעור. תמור. על מה דיבר... על מה היה השיעור של שם? תגיד. אתה לא יודע מה היה הנושא של השיעור?
לא עכשיו,
בלי קו. בלי קו, בסדר. היה על הצון שהוא לקח משם, נכון?
אני נכנסתי באמצע השיעור.
זה השיעור הבראשית?
כן.
הפרשה נדמדת שבוע, לפני יומיים הייתה. הפרשה של הבריחה של יעקב מלבן, יגר צעדותה, גל עד וכו'. נכון? אז מה הוא לקח משם? הוא לקח את הצון שלו, במשך שש שנים הוא נשאר עוד אצל לבן, נכון?
זה לא היה בשבוע שם.
אז הוא התעכב עוד שש שנים.
זה לא היה בשבוע שם.
זה לא היה.
שבוע שם, מה שהיה לפני יומיים, התחלנו ביגר צעדותה בהחלפת השפה.
אתה צודק, אבל זה כן היה בשיעור בתל אביב ביום שישי בערב. טוב. אז, לא, בקיצור, בסדר, יצאת. אני אחכה לך בקיצור. טוב. בקיצור, יעקב נשאר אצל לבן 20 שנה. 14 שנה. ברחל ובלאה, ועוד שש שנים בצונו. בסדר? אז על השש שנים האלה אומר יעקב שמה יגרום אחר. עכשיו צריך להבין, אין פה עבירה. כי לא נאמר בדיוק מתי הוא צריך לחזור. אבל יש התעכבות. וההתעכבות הזאת היא המיירת את יעקב. אגב, ממה הוא ירא בדיוק? הוא ירא משואה. שואה. שואה. כלומר, הוא חושש. שמשפחתו, דהיינו עם ישראל של אותם הימים, מדובר במעט מאוד אנשים, הוא ירא שמה המשפחה הזאת תוחד. נכון? פן יבוא, ויגני, הם על בנים. מובן? כלומר, החשש מפני השמדה, או טוטלית, או באחוזים גבוהים של עם ישראל, החשש הזה מזדקר כאן. וזה מתקשר לעיכוב בשיבה לארץ. כלומר, יש כנראה איזה מין הבטחה כזאת. כל זמן שאתה צריך להיות בגלות, אני מבטיח לך, לא יקרה לך כלום. פוגרום פה, פוגרום שם, אבל שואה לא. אבל ברגע שיגיע הזמן לשוב, ואתה תתעכב, אני כבר לא אחראי. כן, מה אתה אומר?
למה הוא חושש דווקא
מייסב
שיש לו
עליו
כל כך
הרבה
זכויות?
הוא לא חושש מהזכויות
של יסב. לא, למה הוא חושש עצמו מייסב? הרי ליעקב יש יותר זכויות מייסב, למה הוא צריך לפחד מה?
שמה יגרום החטא?
יסב יש יותר חטאים, אז למה יסב לא חושש מייסב?
הוא חושש שמה יגרום החטא. לא שמה יש זכויות ליסב. והחטא הוא חטא ההתעכבות. ואני רוצה להסביר על מה הכוונה. כן, מה?
יש מצב
בכלל שלא
יוצא בזמן? לא יודע. יש דבר כזה בכלל? זמן?
לא יודע. נכון. לכן תמיד יש סכנה של שואה. ואנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שיש איזה מין קטגוריה קבועה כזאת. שכל פעם שיש יציאה מגלות, יש סכנה של שואה. למשל, כולם יודעים, בזמן יציאת מצרים, כתוב שבחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, ארבע חמישיות נשארו. טוב, זה מספר טיפולוגי, זה לא בהכרח כך. ובימי שיבת ציון, בבית שני, עלה זרובבל לארץ, ורוב העם נשארו בפרס, ואז הייתה סכנה של שואה. נכון? האם אתה מכיר את החג הנקרא פורים? מה היה שם? איש יהודי היה בשושן הבירה. מה הוא עושה בשושן הבירה? כולם כבר עלו לארץ.
עלו,
זה בין זמנו של זרובבל וזמנו של דריאבש. כלומר, בימי זרובבל שמיד עם הצהרת קורש עולה לארץ, הוא מתחיל יישוב קטן להתגבש, רוב היהודים נשארים בחוץ לארץ, עזרה עוד לא עולה, המקדש עוד לא בנוי, ובאותו זמן יש סכנה של שואה.
זה מוגבל על
זה לפי המניין של חז"ל בסדר עולם רבה. יש היסטוריונים שאומרים אחרת, אבל חז"ל בסדר עולם רבה אומרים שזה מתרחש בדיוק במעבר בין זה לזה. האם אתה מכיר את הספר הנקרא מגילת אסתר? מה? בסדר. אז זכור לך שמה שיש שואה מתוכננת שם? עכשיו, שים לב, דבר מעניין. אותה שואה שבמגילת אסתר נמנעה. זאת אומרת, יש לנו מצבים היסטוריים שבהם יכולה להתרחש שואה, אבל לא חייב שתתרחש. כלומר, ניתן למנוע אותה. וכאשר במאה ה-20 הייתה הצהרת בלפור, היה מנדט בריטי, החלה העלייה, והתעכבנו, שוב נחשפנו לסכנה הזאת ולא הצלחנו למנוע. אולי יכולנו למנוע.
אז התעכבנו.
מה? אי
אפשר היה לעלות לארץ.
אני רוצה להסביר פה משהו. טעות היא לחשוב שהשואה היא עונש על אי עלייה לארץ. זה שברור. השואה איננה עונש. השואה היא אפשרות, היא סכנה שאנחנו נחשפים אליה במצבים היסטוריים מסוימים. מה עם המצבים האלה? תחילת גאולה. כל פעם שיש תחילת גאולה, תחילה של יציאה מן הגלות ועיכוב, השואה אפשרית. זה כמו שכתוב, זכור את אשר עשה לך המלך. למה צריך לזכור? צריך לזכור דבר שנוטים לשכוח. מדוע נוטים לשכוח? כי הוא נדיר. כלומר, ההתמודדות עם המלך היא התמודדות שקורית בזמנים מאוד מאוד מיוחדים בהיסטוריה, ולכן אתה צריך לזכור מתי זה קורה, כדי שתדע להתמודד. זכור את אשר עשה לך המלך, מה המשך?
בדרך.
כלומר, כשאתה במצרים, המלך לא יכול עליך שום דבר. מדוע? אתה תחת החסות של פרעה. פרעה לא ייתן למלך לחדור למצרים. הוא מטפל בך. אתה בירושלים? מה המלך יכול לעשות לך? שום דבר. אתה מולך בעולם. אבל כשאתה כבר לא במצרה, ואתה עוד לא הגעת לירושלים, אז ויבוא המלך. אבל יש סכנה כזאת של חדירה של הצד האפל הזה, של ההנהגה האלוהית, שיכול להופיע באותה שעה. כן? איך כתוב בנביא? וליוצא ולבא אין שלום. אומרים חזל, מה זה היוצא ולבא? היוצא מתלמוד לתלמוד. כלומר, כשאתה יוצא מתלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי, באמצע, תדע, אין שלום. כן.
מה
מגילת אסתר שמונה את השואה שלא היה בשואה
של...
מעניין. מה מנע את השואה בימי מרדכי ואסתר?
תשובה.
לא מדויק.
אחוד עם ישראל.
יפה. לך כנוס את כל היהודים. כלומר, הייתה אחדות. ברגע האחרון עשו אחדות. כן.
יוצא שיש סכנה לשואה גם כשעם ישראל בארצו?
לפי זה אין סכנה לשואה כשעם ישראל בארצו.
למה אין?
כי אתה בארצך. יש דברים שיכולים לקרות בעקבות פספוסים, אבל זה לא המלך. דברים אחרים. כן, יש מה לדמות, זה מלחמת גוג ומגוג וכדומה. כן.
לא נראה לך, כבוד הרב, שעכשיו זה תחילת שואה?
לא. זה בארץ, מפורש. יותר מזה, כשהנביאים מדברים על השואה, הם אומרים מפורש שבארץ זה לא יכול להיות. בדניאל פרק י' ב' פסוק א', נכון? הוא אומר את זה מפורש. מה הוא אומר? אתה לא זוכר את דניאל? טוב, אז אני אשעמם את כולם, כי הם יודעים בוודאי, אבל רק בשבילך אני אגיד את הפסוק. בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה. מה? והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. זאת אומרת, מה אומר לך הנביא? שבזמן שתתרחש האסון הגדול ביותר בהיסטוריה שלנו, באותו זמן ימלט כל מי שכתוב בספר. מי זה מי שכתוב בספר? מפורש בנביא גם כן. והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, כדור שיאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. זה גם כתוב בפרשת האזינו. מחוץ תשקל אחרת. מה זה מחוץ? חוץ לארץ. ומחדרים אימה. זאת אומרת, בפנים יפחדו, אבל רק יפחדו.
גם
פה
לא
היה
כשהגיעה
נכון, מה?
אבל מה אם שם יהודים ושם בגולה? הרוב היה מסערה בגולה. אולי יש תקנת משוואה
הזאת? כן. כן. אז זה לא הייתה איזו שאלה שלו.
היו בלגנים באותה תקופה גם בארץ.
לא אמר, אז זה לא אותו דבר. כן? גם בחור, גם בכולה, יודעת עם איש סבא. מה? אה?
גם ששלחו את המואגלים מסיני לבדוק את הארץ, היה
פה בלגנים. בלגנים יש לנו לכל אורך ההיסטוריה. ועל זה נדבר. נדבר על סכנה של שואה. הסכנה של שואה יש לה זמנים מיוחדים. עכשיו שימו לב, הדברים מפורשים בפרשת בחוקותיי. איך כתוב פרשת בחוקותיי? ואף גם זאת, להיותם בארץ אויביהם. לא מאסתים ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. מה זה בא לומר? שיש מין נס כזה. הרי אם אנחנו מנתחים את עומק השנאה של הגויים לעם ישראל במשך הדורות, במיוחד השנאה הנוצרית, הפלא הוא לא מדוע קרתה השואה, אלא מדוע היא לא קרתה לפני כן. היה צריך להיות שכבר בימי הביניים כבר יעשו לנו את זה. מדוע לא עשו? כי יש השגחה מיוחדת. כן, הקדוש ברוך הוא הבטיח, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. כי אני לא אתן לדבר הזה להיות. אבל מתי? בהיותם בארץ אויב. מה פירוש בהיותם? מה זה בהיותם?
כשהם
צריכים להיות שם. כלומר, כל זמן שלפי החוזה שלי אתם צריכים להיות בגלות, אני לא אתן שיקרה לכם דבר כזה. ברגע שאני מחליט להשיב את שכינתי ציונה, אתם כבר לא מוגנים. כוחות ההפקר יכולים להשתולל. מזה מפחד יעקב, זה בדיוק העניין. אז אנחנו חוזרים באמת לפרשה. כלומר, יש איזו ידיעה כזאת שבמעבר ממצב למצב, מזהות לזהות, יש סכנה של פגיעה. לכן הוא אומר, באותה שעה הצילנינה. כן. לכן זה לא עבירה. לכן זה לא עבירה, זה רק חטא. אני אסביר לך למה. הרי בגמרא, שנייה אחת. בגמרא, באותה גמרא במסכת סנהדרין צדיק חטא, יש גם יהודי בשם רבה. אחד מגדולי האמוראים. גם הוא חושש מפני הגאולה. גם הוא אומר, אני נורא מפחד מהתקופה הזאת, יתה ולא אחמינה. שואלת הגמרא, למה אתה מפחד? האם אתה מפחד מחבלי משיח? הרי יש לך תורה, מעשים טובים, לא יקרה לך כלום. ואז הוא עונה שמה יגרום החטא, ואז הוא מביא את הדוגמה של יעקב אבינו. מה זה אומר? כלומר, שרבא מפחד שכאשר יגיע הזמן לצאת, הוא יתעכב, ואז הוא יסתכן. אז זה יכול בכלל לא מובן. אם אתה כבר יודע את הסוד, אז רבא מוגן. ברגע שיש הצהרת בלפור, הוא אורז את המזוודות, עולה לארץ. כלומר, למה רבא צריך לפחד? אלא כנראה שרבא יודע שהוא יתעכב. ומדוע הוא יתעכב? כי יש סיבה טובה להתעכב. לכן זה לא עבירה, אלא זה חטא. חטא זה לא שאני מאוד. עבירה זה שאני עושה משהו, שאני יודע במפורש שהוא אסור, אני עושה את ההפך. חטא זה חיסרון. כן, בבקשה.
רציתי פשוט לדעת מה שאתה אוהב להגיד על הדעה האחרת, שאומרת שמקור השואה זה הפרת השבועות.
זה אותו דבר. זה אותו הדבר. לא, הדעה האחרת הזאת, הדעה של הרבי מסתמר, כן? הרבי מסתמר אומר, השואה באה בגלל הציונים. כן? כן, כן, הוא אומר, מפורש. הוא אומר מפורש. כיוון שהם עברו על השבועה, שאומרת שאסור לצאת מחוץ לארץ, אסור לצאת מן הגלות לפני שיבוא המשיח, כיוון שהם עברו על זה, יש שואה, כמו שמפורש במסכת כתובות, אני מתיר את בשרכם כאיילות וצבאות השדה. כן? צבאות כאיילות השדה. מפורש. איך הוא כותב בספר ויואל משה. עכשיו, אתה שואל אותי מה אני אומר על הדעה הזאת. אני חושב שהיא נכונה. כי מה שאני אומר זאת הדבר. בגלל הציונות באה השואה. אבל במובן הפוך. כלומר, כיוון שהחלה הגאולה, יש איזה מרווח כזה שבו ההתעכבות מסוכנת, וזה מומש. הוא אומר שזה עונש. אני אומר, זה לא עונש. זה כאילו משהו שמתחייב מאופי המאורעות. אז כך שלמרות ההופכיות הגדולה בין דעת הרב קוק לבין דעת הרבי מסתמר, זה לא לגמרי רחוק. כן.
הרבי מסתמר אומר שזה עונש, או
שבזמן
שיש השגחה על
עם
ישראל בגלות והוא יוצא?
אני כבר עניתי לך. עכשיו, עכשיו צריך ללמוד פעם את הסוגיה הזאת, כן? זו סוגיה לא פשוטה. איך לומדים את הגמרא בכתובות? כן? מה גרם לרבי מסתמר לטעות שם? כן, ברור שהוא טועה. צריך להבין למה. מה, למה אתה צוחק? אני אתן לך משהו מעניין. אני ידעתי שזה יקרה. כשאני אגיד שהחרדים לא צודקים, פתאום צוחקים. ואני אגיד לכם, מאוד מעניין, האם בציבור החרדי, כשאומרים שהציונים טועים, מישהו צוחק? כי אנחנו לא מאמינים, כי אנחנו לא יודעים שמה שאנחנו מאמינים בו הוא נכון.
אבל איפה? ברגע שמישהו שם יצחק, אז מה שאתה
חושב לזוז? הלוואי. כן. טוב. לא, בסדר, תזמור. צריך לדעת, מה, זה באמת נכון מה שאנחנו מאמינים בו? פשש, מעניין. טוב.
אבל אתה אני יודעת, למה כשאדם מתעכב, הברכה לא
קורה,
זה לא
קורה בברכה
של
יעקב. לא, זהו, אני אסביר מה העניין. אני אסביר למה. עכשיו, אסביר. קודם כל הבנו את התבנית. מה?
גם שם אני יכול לשבת כדי גם, זה בגלל מה אני מתעכב.
גם אם אני מתעכב, אבל פה נצטרך למה... כן, אתה צודק, שבהבטחה זה לא כתוב, אבל יש היגיון מאחורי הדברים. וההיגיון הזה יעקב אבינו יודע אותו. כי הרי, לשם מה ירד יעקב לבית לבן?
שליחות של ההורים.
שליחות של ההורים לעשות מה?
על פי
הוא נשלח בשביל לעשות שני דברים. א', להתחתן, כלומר להקים משפחה, ב', להביא כבשים.
על זה הוא לא נשלח.
מה?
הכל
נשלח. בסולם שמה, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. וכל אשר תיתן לי, העשר העשרים הוא לך. זאת אומרת, שהמטרה של הגלות היא כפולה. יצירת הזהות היהודית, ב' להביא כסף. מפורש, הדבר הזה מפורש בפרק תדוו, פסוק י' ג'. נכון? בבראשית כמובן. נכון? מה כתוב בפרק תדוו, פסוק י' ג'? לא, 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 אל תמציאו, בבקשה. פרק תדוו, פסוק י' ג'. ויומר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אני עכשיו אתרגם את הדברים האלה לעברית פשוטה. אברהם יקירי, באתי לבשר לך שזרעך יסבול, ילדיך יסבלו הרבה מאוד, יהיה קשה נורא. אבל אל תדאג, בסוף יהיה הרבה כסף. כלומר, המאזן של הגלות הוא סך הכל מאזן חיובי. או? כלומר, השליחות של עם ישראל לחוץ לארץ, כלומר, זה אנחנו יוצאים לגלות, זה כדי להביא כסף. צריך להבין את הדבר הזה. זה, יש פה משהו, יש איזה סוד מאחורי הדברים. כן?
אבל אם זה כך, זה שהשי שתגב שהכבשים, זה לא
יקום. יפה מאוד. יוצא לפי זה שהוא חייב להישאר בשביל להביא כבשים. עכשיו, מה זה הזהב הזה? בגלל שיצאנו ממצרים גם כן, נכון? הבינו זהב וכסף, כל מיני דברים. כל פעם שאנחנו יוצאים מאיזושהי גלות, מביאים איזשהו תוכן, נכון? התוכן הזה הוא נסע של תרבות. ברור, הרי מה עשינו מהזהב? מה אתה רוצה?
אתה רוצה להגיד שזה
טוב לצאת
כדי להביא כסף
בתוך הארץ? לא, רפיתו. יש זמנים, לא, צריך לדעת באיזה זמן בהיסטוריה אתה נמצא. האם אתה בזמן הגלות או בזמן הגאולה? אם אתה טועה בזמן, זה חמור. לא, זה השאלה. כן, ברור. אבל יש זמן שצריך להיות שם. כן, יש אפילו שבוע, אסור לצאת לפני הזמן. כן, מסכת כתובות כתוב. עכשיו, השאלה היא אחרת. הגלות, כלומר, הבאנו למשל ממצרים זהב. מה עשינו בזהב שהוצאנו ממצרים?
משכן.
אז עשינו עגל וגם משכן או רק עגל? תחליטו. עשינו גם וגם, נכון? עשינו מהזהב הזה עגל, ועשינו מהזהב הזה משכן. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה המשכן? זה מקום השראת השכינה בעולם. זאת אומרת, זה המקום שבו יש מפגש בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. כלומר, הזהב של מצרים הוא זהב גדול. זה זהב שעל ידו, דרכו, יש מפגש, יש גאולה בעצם, של הנברא מגלותו. כן? מאסתר הפנים שיש בין הנברא לבורא. אז הזהב של מצרים, וואו, חבל על הזמן. מה? כנראה שלא. עובדה שהתורה אמרה להביא זהב. זאת אומרת, אם התורה אמרה להביא את הזהב, והזהב שהתורה ידעה שיש בידינו, הוא אותו זהב שבא ממצרים, כנראה שלמצרים יש כוחות אדירים. אבל מה, יש בעיה. בתוך הזהב הזה, מעורב זהב אחר. זה הזהב של העגל. לכן אי אפשר להשתמש בו ככה. צריך לעשות בירור. נכון? איך כשאמר פרעה, לכו עבדו לאלוהיכם בארץ, מה אמר משה? אי אפשר. הן נסבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. לכן אנחנו חייבים לקחת את הזהב המצרי. רק שנייה. אנחנו חייבים לקחת את הזהב המצרי למעבדה ולעשות את הבירוך. זאת אומרת, יש פה ניסוי אלוהי גדול עם שפני ניסיון. מי הם שפני הניסיון?
ישראל.
עם ישראל, יפה. אנחנו שפני ניסיון בניסוי אלוהי רחב ומדהים של בירור הערכים. יש ערכים ממצרים שצריך לשמר, יש ערכים ממצרים שצריך לזרוק. ואז אנחנו עושים את זה אצלנו. עכשיו, כל פעם שאנחנו יוצאים מאיזושהי גלות, אנחנו מביאים את התמצית התרבותית של אותה אומה שבה שכנו, ואנחנו עושים את הבירור. למשל, ביציאת אירופה, הבאנו לכאן הרבה דברים. אחד הדברים, למשל, נביא כדוגמה. הגפילטה פיש, כן. אז יש באמת, אתה אומר, צריך להפריד...
זה בירור רציני.
לא, זה לא פשוט, כי יש שני סוגים של גפילטה פיש. יש כזה שהוא רק הקציצה, אבל במקור זה לא זה. זה היה דג, כן? ובפנים הקציצה הזאת, נכון? נכון? הרי מה זה גפילטה פיש? זה דג ממולא. איפה ממולא? צריך שיהיה משהו... היום מוכרים לך רק את הקציצה עצמה. אתה לך, אבל לא לזה התכוונתי. אני התכוונתי משהו אחר. למשל, לדוגמה, ביציאת אירופה הבאנו את המשטר הדמוקרטי. הנה, זה סוג של זהב שהבאנו משם. שאלה, משטר דמוקרטי, זה טוב או רע?
תלוי.
תלוי. צריך לעשות בירור. זאת אומרת, יש, כמו בכל דבר אגב, יש אלמנטים חיוביים ביותר. יש דברים שצריכים תיקון או השלכה, נכון? אז איך נדע מה טוב ומה לא טוב במשטר הדמוקרטי? מה שעם ישראל יותיר בידיו מזה, זה התמצית הנקייה. כלומר, אנחנו עוברים בהיסטוריה, ואנחנו עושים, יש לנו כמו סק כזה של, יש אנשים שנוברים בזבל. אנחנו בודקים, זה, כן, זה, זה, זה לנקות, זה תזרוק, כולי. מכניסים בסק. ואז מה, אבל מי זרק את זה לתוך הזבל?
אנחנו.
לא. מלא הבתים. אני סך הכל אספן זבל. לא אני זרקתי לתוך הזבל, לתוך הפחים את הדברים, נכון? אז בעצם אנחנו משמרים את אותו חלק של התרבות האנושית שראוי להשתתף בנצח. כלומר, על ידינו יש גאולה לאותן התרבויות. אני שואל אותך שאלה קטנה. מה נותר ממצרים הקדומה? מה? פירמידות זה מת. גם מומיות זה מת. משהו חי.
עם ישראל.
אנחנו המצרים האחרונים בהיסטוריה. כלומר, אתה רוצה איזושהי תעודה של מה היא מצרים העתיקה, מבחינת הטיפוס האנושי, הזהות האנושית. הנה היהודים. זכר ליציאת מצרים. אומרים זה על כל מצווה. מה? יוצא לפי זה שאנחנו הולכים ומלקטים. זאת אומרת שיש פה תפקיד אידיאלי בקיבוץ הזהב של מצרים או הכבשים של לבן. כן, מה אתה אומר?
יש קשר לקיבוץ של הזהב.
כן.
לעגל, אם זה הדבר שקיבלו הקב"ה רצה, זה גם העונש.
לפי זה לא מגיע לנו עונש.
מה?
לפי זה העונש לא פייר. בכלל, כל הדברים האלה זה שאלה גדולה. מה פתאום להעניש את עם ישראל? לא יפה. הוא עושה את העבודה שלו. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה לשאול,
דיברת
על כך שמייציאת אירופה,
כן.
על דמוקרטיה.
נכון.
התורה לא מדברת בכלל על דמוקרטיה,
לכאורה.
יש משטר מלוכה, כל מה
שמסביב. דמוקרטיה זה לכאורה
דבר חדש לחלוטין.
אדוני, יקשיב לקלטת שלי, אני אקרא את המשטר המדיני לפי התורה. ואז נראה אם עדיין השאלה שלך במקום. עיין גם בדברי רבנו יצחק אברבנאל, על פרשת השבוע, על הפסוק אשימה, ואמרת אשימה עלי מלך. ואז אתה תראה דברים שיתמיהו אותך. דבריו של רבי יצחק אברבנאל הובאו במבוא לחוקה האמריקאית בגלל זה.
כן.
כן, מה אתה אומר?
איפה נעשה הבירור או הצירוף הזה של הזהב שהוא בא מהעגל למשכן?
בקרב מחנה ישראל. הנה, לקחו את הזהב, עשו מזה העגל. מה שנשאר, עשו מזה למשכן.
זה לא נשאר.
זה
מפורש, עשו
את זה הבירור. זה הבירור. עובדה. הנה, לקחו את הנזמים אשר באוזניהם. זה הבירור. אז יתברר איזה חלק של הזהב הולך לעגל ואיזה לא. אגב, גם הזהב שהלך לעגל לא עבד לגמרי. מה עשה לו משה? שחק אותו. שפך אותו על פני המים והשקע את בני ישראל. יש אחרי שחיקה יש מה ללמוד גם מזה. כן. עכשיו, אז אמרתי לך, זה לא פייר. עכשיו, שמתו?
לא, גם לפני זה, השאלה שקודם הוא שאל, ולא
שמעתי תשובה. של מי? של אסף?
עם העגל, כן.
כן,
מה? אני אמשו על זה, לא עניין שזה לא פייר.
אז אני הסכמתי איתו, הסכמתי עם השאלה.
את ההסבר שלך, אבל.
לא נתתי שום הסבר. זה לא שלא הבנת את ההסבר, לא נתתי הסבר. לא נענשנו. זה בסדר, זה תפקיד שלנו. לא, על ליקוד הזהב ממצרים, לעשות את המשכן, לא נענשנו על זה. על העגל נענשנו.
למה
יש עונש לעובדי העגל? זאת השאלה.
זה צריך הרי להיות.
הרי זה צריך להיות. אבל גם את אותם 3,000, למה זה קרה להם? למה נענשו? לא, אין 3,000, יש 3,000. כן. למה בכלל? הרי לפי מה שאני אומר, הכל מצוין. צריך לתת להם צלש על זה. אתה אומר, נכון, לא פייר, נכון? לא פייר. נו, אז אין לי תשובה. הלאה. בואו נמשיך. עכשיו, אני רוצה להגיד פה משהו עם הכבשים של יעקב אבין. כשנגמר הזמן של איסוף הכבשים, יש הצדקה להישאר? לא. לכן זה מובן מאליו שברגע שהכבש האחרון ייאסף, אין לו ליעקב אבינו מה לחפש שם יותר. עכשיו, האם יעקב יכול לדעת בוודאות שזה באמת הכבש האחרון? זאת אומרת, תמיד יהיה איזשהו ספק כזה. כי הרי תארו לעצמכם שיעקב ישכח כבשה אחת. מה יקרה? הוא יצטרך לחזור עוד פעם לשם, והוא רוצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה. כלומר, ברור, נחזור לרבה שבגמרה, שברגע שיתחיל תהליך היציאה מאירופה, למשל, רבה, דווקא הוא זה שישאר יותר זמן, כדי להיות בטוח שהערכים שהוא צריך להביא מהתרבות הגרמנית, ילוקטו כולם. ולכן, רבה אומר, אני מפחד שלא אדע להבחין בוודאות מהו הזמן. גם אותו דבר אומר יעקב, ואחר עד אתם, אז זה סתם שיעקב מתעכב. זה לא מקרי. ולכן הוא אומר, כיוון שיש חשש שנשארתי מעבר לזמן הראוי, אז אני מפחד ממך, וחלק מהתיקון זה שאני שולח לך חלק מהכבשים. אני שולח לך אולי מה שלא הייתי צריך לקחת משם. מובן? אגב, הכבשים, יש לו כמה דברים שהוא אסף יעקב. יזכו פסוק ו', והיה לי שור, וחמור, צון, ועבד, ושפחה. כלומר, יש פה 5 דברים, נכון? שור וחמור, צון ועבד ושפחה. והשלחה להגיד לאדוני. עכשיו, מה הוא ייתן לו במתנה בסוף? שור, חמור, צון וגמלים. מה עם עבד ושפחה? הוא לא נותן. הוא לא נותן. כלומר, זה מעניין שאצל בני ישראל יש איזה עיקרון. אתה מקבל בהמה ובני אדם, אבל אתה נותן רק בהמות ולא בני אדם. זה היסוד של הפסוק, לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. כן.
איך אתה יודע, איך אתה יודע שהוא נשאר מחליץ
מה?
איך אתה יודע שהוא נשאר מחליץ מה?
הוא לא יכול לדעת, זה בדיוק העניין. עד שהוא ראה את הסכנה, אנחנו ראינו גם בפרשה הקודמת, שהוא ירא שמלבן יהרוג אותו. כלומר, הידיעה הזאת שהוא עומד בפני סכנה, הייתה לו. ואז הוא יודע שהוא צריך ללכת.
סכנה בגלות.
כן.
כמה היה
שם
נתן? היה לו הרבה צון ליעקב, כמה הוא נתן אותו?
זו השאלה. הגמרא, הרי התורה מספרת לנו כמה כבשים הוא נתן, כמה גמלים הוא נתן, נכון? כתוב. אבל מתוך כמה? אז המדרש משלים את זה. המדרש אומר לגבי הצון, שהיה לו 600,000 כבשים. כן, זה מדרש, ודאי. גם המדרש שואל כמה כלבים היו לו. נכון? כמה כלבים היו לו? למה זה מצחיק?
כמה היו
לו?
מה זה
מרמז? נבדוק, מה זה כלב בכלל? בשביל מה צריך כלב? לשמור, נכון? אז כמה שמירה, לכמה שמירה הוא זקוק? אז המדרש אומר, 600,000 כלבים היו. זאת אומרת, כנגד כל אחד ואחד מישראל צריך שמירה ייחודית. אגב, אני אספר לכם סיפור שם פעם שמעתי ניגון מפיו של, זה נכון, מהחליל של מוסה ברלין. מכירים? יש נגן, זמר, חסידי, מוסה ברלין, פורסם. ופעם באיזשהו מקום הוא נתן הופעה, הוא אמר, הניגון הזה זה ניגון של הבעל שם טוב. והבעל שם טוב אמר שאת הניגון הזה הוא למד כשהוא היה כבשה בצון של יעקב אבינו. יעקב היה חוזר הביתה עייף והיה מתיישב לידי והיה שר את זה באוזני, ומאז אני יודע את הניגון הזה. מה הוא רוצה לומר הבעל שם טוב בזה? הוא רוצה להגיד שהכבשים זה שורשי נשמות ישראל, לכן זה מובן מדוע יעקב מתעכב. מובן? אגב, אחר כך פעם פגשתי את מוסה ברלין במכון מאיר, אמרתי לו, מאיפה לך הסיפור הזה? אז הוא אמר לי, זה בחוברת שאשתי קראה פעם, אבל הוא לא זוכר מה שם החוברת. אז מי שימצא מצווה, אנא, הביאו לי. בסדר? טוב, עכשיו, אז אם כן, עכשיו אנחנו קצת יותר מבינים את האופי של מה שקורה כאן. עכשיו בואו נראה, ננתח קצת את ה... אגב, אם תשימו לפסוק זין, פסוק זין אומר משהו מעניין. וישוב המלאכים אל יעקב לאמור, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. מאיפה יש לו 400 איש? הוא בנה לעצמו צבא. מתי הוא הספיק לעשות לעצמו צבא? בשש שנים האלה. כן, כלומר, ייתכן, אם היית חוזר בזמן, הוא לא היה מספיק לעשות לו צבא. מן הסתם, מתי הוא עשה? רק כשיעקב יוצא, אין לעשיו כזה צבא. אז קורה משהו באמצע. אולי ב-20 שנה? אני לא יודע. יש במרווח הזה, אתה מבין, יש מחיר לזה. כלומר, כשאתה אומר, בוא נמתין, עוד לא הגיע הזמן, בינתיים הצד השני מתגבר, הוא בונה לעצמו את הכוח שלו. אני לא יודע, מה קורה היום? אני לא יודע, אני לא קורא, אני קורא בתור. טוב, עכשיו בוא ננתח את היראה של יעקב. פסוק ח'. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. מה יותר חמור? יראה או צרה? כן. מה יותר חזק? ויראה או ויצר לו? ויצר לו. למה? משום שהיראה זה יראה מפני גורם חיצוני. זה מפני גורם חיצוני. ויצר לו זה גורם פנימי. זה מועקה. מועקה פנימית שאדם מרגיש. אז כשאדם מעורער בתוך עצמו, זה יותר חמור. עכשיו בואו נראה. מה אומר רשי? מי שיש לו רשי, מכובד לעיין ברשי. אני קורא בפניכם. ויראה שמה יהרג. מובן, לא? אדם יוצא למלחמה. הוא הולך במקום סכנה. טבעי הדבר שהוא חושש שמה יהרגו אותו. ויצר לו, אומר רשי, אם יהרוג הוא את אחרים. אז באיזה מצב נפשי הוא נמצא? שהוא יותר חושש מלהרוג אחרים מאשר שהוא יהרג. ויצר לו זה יותר חמור. הרי בשביל זה שאלתי לפני כן שאלה מקדימה. לא כתוב ויצר. ויצר, נו אז מה? לכן אני קודם כל שאלתי, אני שאלתי לפני הבירור, מה לדעתכם יותר חמור? אז עכשיו, אחרי שלדעתכם אמרתם שוויצר זה יותר חמור, אז אני מבקש לא להתחיל עכשיו להמציא את הגלגל מחדש. מה? משהו כזה, כן. עכשיו, הוא מפחד לא להילחם, הוא מפחד להרוג. הוא מפחד לנצח. מה יהיה אם הנצח? מה? זה נורא, נכון? הוא במצב כזה, הוא לא רוצה להרוג את עשיו. עכשיו, יש פה משהו קצת משונה. כנראה שהוא במצב נפשי כזה, שכל זמן שהוא נתון בו, הוא לא יכול להיכנס לארץ. אגב, מה יקרה לו אחר כך? אתם זוכרים מה קורה לו בלילה? הוא נלחם, והוא מוכרח לנצח. כלומר, מכריחים אותו להילחם ולנצח. כל זמן שאתה לא מסוגל לזה, אתה לא תיכנס לארץ.
זה היה עוד בנבואה, כאילו בחלום, לא...
כן, נכון. אבל כל זמן שאתה לא מסוגל, אין לך את כוחות הנפש, המאפשרים לך לנצח את מי שרוצה להרוג אותך, אסור לך להיכנס לארץ. כי בארץ אתה צריך להילחם. אתה עובר למדרגה כללית. טוב, בואו נראה קצת יותר לעומק. בואו נראה עוד פעם את רשי. ויירא, אומר רשי, שמה יהרג. ויצר לו, אני במקום רשי הייתי כותב, שמה יהרוג. רשי לא כתב ככה. רשי כתב, אם יהרוג הוא את אחרים. קצת כבד, לא? מי זה אחרים? עשיו, אתה אומר. עשיו, אם יהרוג את עשיו. אתה זוכר בוודאי במשנה, שלפעמים אומרים שמו של חכם, לפעמים לא אומרים שמו של חכם. כן? אומרים, משל אומרים, רבי עקיבא אומר, רבי יהודה אומר, רבי מאיר אומר. ולפעמים אומרים, אחרים אומרים. נכון? יש ביטוי כזה במשנה? או בברייתא? כשהמשנה אומרת אחרים, למי היא מתכוונת?
רבי מאיר.
לרבי מאיר. מסקנה, יעקב פחד להרוג את רבי מאיר.
לא, לא, לא.
יעקב
פחד
להרוג
סתם אנשים.
סליחה, אתה הסכמת איתי, בגלל זה נשאלתי שאלה מקדימה. אי אפשר לחזור אחורה. אני שאלתי מי זה אחרים, ואתם הסכמתם איתי שזה רבי מאיר. מסקנה, יעקב מפחד להרוג את רבי מאיר.
אז הוא לא נולד.
ודאי שהוא לא נולד. אז הוא מפחד להרוג אותו לפני שהוא נולד. כלומר, רבי מאיר, מי הוא היה? מאיפה הוא בא? לפי חז"ל, הוא היה הנכד של נירון קיסר. נירון קיסר, מי הוא? חוץ מזה שהוא עשה מעשה טוב בחיים שלו, שהוא שרף את רומא. מה? הוא היה מאדום. כלומר, הוא צאצא של עשיו. זאת אומרת, אם אתה הורג את עשיו, רבי מאיר לא ייוולד. עכשיו אני רוצה... עכשיו, צריך להבין למה זה נכון מה שאני אומר. זה לא סתם דרוש. איך ייתכן שמתוך אומה כל כך תמאה, תופיע נשמה כל כך זקה כמו זו של רבי מאיר? איך יכול להיות שמתוך אומה כל כך תמאה, תופיע נשמה כל כך זקה כמו זו של רבי מאיר? כנראה שעשיו הוא לא כל כך תמא. כלומר שבתוך מעמקה השחיתות המוסרית שלו, יש ניצוצות של קודש, שעליהם נאמר, לא יהיה לך אלוהים, מה המשך? אחרים על פניי. אז אם לא יהיה לך על פניי, סימן שאיפה כן? מאחוריי כן, נכון? כלומר, מצד הפנים אין אלוהים אחרים, מצד אחור יש אלוהים של אחור, אחרים. זאת אומרת, יש תמיד בתוך הרע, אין רע מוחלט בעצם לפי זה, יש ערכים. וזאת הבעיה כאשר אתה בא להילחם באויב. בשנים הראשונות של מדינת ישראל, למשל, היה מאוד נחמד. קראתם את דני דין? כן, יש הערבים הרעים, והיהודים הטובים. ממש כמו במערבון קלאסי. יש אינדיאנים ובוקרים והכל בסדר. אז זה מאוד קל. כלומר, אתה עושה דמוניזציה של האויב, הוא רע, ואני הטוב. האור נגד החושך, הכל מובן. יום אחד אתה מגלה שבעצם, רגע, אני גם כן לא כל כך בסדר, וצד השני יש ערכים, ואם אני אנצח אותו, אני ארוג אותו, יובדו הערכים שהוא מייצג. במקרה של עשיו, הוא יארוג את אחרים, דהיינו, מה שבתוך הצד האחר, יש לו ערך, ומופיע בבוא הזמן כנשמתו של רבי מאיר.
מה היה
טוב?
מה היה מיוחד רבי מאיר משאר?
רבי מאיר? וואה. יש איגרת שלמה של הרב קוק על רבי מאיר. מעניין אותך. כן, כן. מי הייתה המדרגה המיוחדת שלו? אבל תראה, המדרש אומר שבתורה שלו היה כתוב כותנות אור באלף. איפה שאנחנו רואים אור, דיינו מה שסותם, אור מלשון עיוור, דווקא הוא רואה אור. זו תורה פנימית מאוד. כן? מה אתה אומר?
היה עדיף להשאיר אומה אחת מאה שכל הזמן תעשה באות
להמיסה. זאת השאלה. נכון, זאת באמת השאלה. כי באמת הדאגה היא דאגה אמיתית. מצד שני, אבל אם אתה משאיר את עשיו בעולם הוא יהרוג אותך. אז יש פה שאלה, זה קשור לשאלת המוסר, הלחימה של צה"ל וכל הדברים האלה. התשובה היא פשוטה מאוד. אם באים להרוג אותך, תהרוג. מהם הערכים שהאויב מייצג? הקדוש ברוך הוא מטפל בזה. לא העבודה שלך. לא, זה לא אין ברירה. הקדוש ברוך הוא צריך למצוא דרך להציל את אותו ניצוץ. כלומר, אתה קודם כל צריך לשאול את עצמך באופן כללי. המלחמה הזאת צודקת או לא צודקת? זה הסיווג הראשון. אם היא לא צודקת, אל תעשה אותה. אם היא צודקת, אז תעשה אותה. מהם הערכים המיוצגים על ידי מי שאתה הולך עכשיו לכסח לו את הצורה? ריבונו של עולם, יש לו פינצטות להוציא את זה.
אז זה יעקב תאה בעשר?
ולכן, הוא הוכרח מיד אחר כך להילחם בשרו של עשיו. והוא הוכרח בעל כורחו לנצח אותו ולקחת את ברכתו. דיינו את אותו ניצוץ. מובן? ואת זה נראה בהרחבה בפעם הבאה. שלום.